זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
שלום, כאן תרבות, תוכנית חדשה, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני מאיה סלע, ואיתי באולפן נמצא מנדי גרוזמן, ראי. שלום לך מנדי.
שלום מאיה, מה נפל?
תשמע, אנחנו מדברים היום על נושא שאני מאוד 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 אוהבת, כתות. זה הנושא. אני אפילו לא יודעת להגיד בדיוק למה אני אוהבת את הנושא הזה, אבל בוא נודע שזה נושא סקסי, כתות. והשאלה כמובן...
וטרגי וכואב, ובואי, אל תהפכי לזה אידיאליזציה של העניין הזה.
נכון. חייבים מיד לסייג, אי אפשר פשוט ליהנות, סתם. אז בוא נסייג. תזרוק את כל הסייגים פנימה ונתחיל.
למה אנחנו מגישים יחד? כי את כאילו החצופה הפרובוקטיבית, ואני, את יודעת,
המסודר,
אחרי שמסכים שכתות זה לא בסדר.
כאשר עבדנו, וכמובן יכולה לעלות פה השאלה, ואנחנו כנראה נדבר על זה לא מעט, מה זה בכלל קאט? מה זה קאט? מה ההבדל בין דת לקאט? נגיד, יכול להיות שההבדל, מנדי, הוא רק הגודל, אוקיי? והרי כולנו יודעים שהגודל לא קובע. זאת אומרת, מה הופך את זה לקאט? שזה מעט אנשים, לעומת דת, שזה הרבה אנשים, אבל עדיין הולכים אחרי איזה מנהיג, ועדיין עושים מה שאומרים לך, ועדיין אוכלים מה שהוא אומר. נכון שבעניין של הסקס, שבדרך כלל יש בקטות, אתם עושים מה שהמנהיג אומר, אבל בקטות בדרך כלל את צריך לעשות איתו סקס. אז זה קצת שונה, נגיד?
אני אסביר לך בקצרה את ההבדל בין דת לקאט. שבקאט יש יותר המילה שאמרת.
סקס.
ובדת יש פחות.
זה הבדל מהותי. האמת שזה הבדל מהותי ומנצח, כאילו. עכשיו נכריז פה קאט ודת, זה לא אותו דבר.
איך אפשר להשוות?
אוקיי.
אבל אלו, שוב, המבוגר האחראי, דתות זה דבר טוב. מי שרוצה, אני חושב שדת אחת לפחות, הדת שלנו היא דת נהדרת. והליכה אחרי מנהיג זה סבבה לגמרי, אם אתה בוחר ללכת אחריו.
העניין הוא כמובן, הסיפור הזה הוא הסיפור של בחירה חופשית. האם יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית? אנחנו גם נדבר היום עוד מעט על קאט ספציפית. אנחנו לא עכשיו סתם מדברים עכשיו משהו תיאורטי, נכון?
כן, קאט בשם אצבע האלוקים, אבל...
אצבע האלוהים, כי אנחנו, כן, אבל אתה יכול לקרוא את זה אצבע האלוקים, ואנחנו נדבר גם על עוד סוג של אולי קאט דאט כזאת, שנפלה חומת ברלין, והנפילה של חומת ברלין, וכל הסיפור הזה שהלך שם.
כן, שגם הייתה חלק אגב מנפילה של קאט קו נטוי דאט בשם קומוניזם.
נכון, נכון, הנפילה של כל הגוש המזרחי הזה, בוא נדבר על זה, על הדבר הכי חשוב, בצוות שלנו.
מנהיג הקאט שלנו, אלעד ברנוי.
נכון. סגנית המנהיג.
סגנית המנהיג איטל ניסן, והמנהל האדמיניסטרטיבי של המנהיג של הקאט, הלו הטכנאי מיכאל אולשוונג.
העורך אלעד ברנוי, הפקה ותחקיר טל ניסן, טכנאי מיכאל אולשוונג, לא, שידעו את התפקידים באמת.
אוקיי.
אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, הסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם כמובן אפשר לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
כן.
אוקיי, נתחיל.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
טוב, מנדי, אחד הנושאים שבאמת הכי מסעירים בעיניי, אני מבטרת על המילה סקסי, הכי מסעירים, הכי מעניינים, זה כתות, באופן ספציפי, כתות מיסטיות. אנחנו מכירים כמה סיפורים מהשנים האחרונות, כמו הקאט של גואל רצון, או הקאט הירושלמית, שתיהן היו כתות פוליגמיות שפורקו. תמיד בארץ נדמה שאיכשהו הכתות האלה קשורות בסקס, סליחה על הביטוי, אבל ככה זה נדמה תמיד, או שפשוט זה הדבר שאנחנו אוהבים לדבר עליו, כמובן.
כן, או שבכל העולם כתות תמיד קשורות ל...
יכול להיות.
כן, לחיי אישות.
כן, לחיי אישות.
בפברואר 1982, בעקבות התאבדות של צעיר שהיה חבר בקאט אצבע האלוקים, קאט שעליה כבר נדבר, הוקמה ועדה ממשלתית לבדיקת תופעת הכתות בכלל, והסוגיה הזאת, אנחנו מזכירים, 82, הפכה לנושא שיחה ציבורי. והנה קטע מתוך כתבה בהגשת יוסי קורן, שנת 83.
כ-3,000 צעירים וצעירות פעילים בקביעות בכיתות מיסטיות שונות בישראל. כך אומרת יושבת ראש הוועדה הבין-משרדית לבדיקת התופעה הזאת, חברת הכנסת מרים גלזר טסה.
ברוכים הבאים. כשאני מסתכל על כולם פה, על אלה שהם חדשים לי ועל אלה שמוכרים לי, אני רואה משהו משותף לכולם. זה דבר שמשותף לכל האנושות מהיום שבו האנושות נוצרה. וזה פשוט החיפוש אחרי האושר.
הקול הזה הוא קולו של מדריך לתורת הסיד המדיטציה, אחת הכיתות המיסטיות הפועלות בישראל.
תשמע, מנדי, אני חייבת להגיד לך משהו. אני, כן, זה נשמע הכל, טוב, זה תוכנית נוסטלגיה, אז מותר לי להיות נוסטלגית. כן. אני זוכרת, כילדה בשנות ה-80, את ההיסטריה שהייתה, אני ילדה, אבל ההיסטריה של המבוגרים, והייתי ילדה כזאת שרואה גם חדשות, וזה היה ב-9, אני חושבת פעם. היסטריה שלמה בתקשורת ובציבור מהרעיון הזה של כתות, זה ממש שילך אימים על הארץ. דיברו אז על כל מיני, אסט, אימן, אושו, ארי קרישנה, סיינטולוגיה, ועוד מעט נדבר גם על הקאט של רינה שני, אני עושה ככה מרחאות באוויר, כי אני, אתה יודע, זה הכל עניין של הגדרות, אבל היה ממש ממש פחד מהדבר הזה, מה יעשו לילדינו הרכים?
זה ממש מתבטא אגב, מה שאת אומרת לי, שלא ידעתי אותו, אבל זה מתבטא אפילו בקטע הזה ששמענו, כי מה שלי בלט בקטע הקצר הזה, זה שהוא מציג שם, מביא אינסרט מתוך איזשהו דברים של מדריך,
כן.
ואז הוא אומר, מדריך, קבוצה, משהו מדיטציה, אחת הכתות המוכרות בארץ, הוא מגדיר קבוצה שעושה מדיטציה,
יפה,
כקאט. עכשיו, מה שאומר, שמלבד באמת העיסוק בתופעה הבעייתית, שזה כתות בעייתיות ששוללות את הבחירה, נראה היה, כמו שאמרת, שזה גם איזשהו פחד כללי של המבוגרים מכל דבר חדש.
נכון, וגם יש את העניין של, אוקיי, דיברנו על חיי אישות בכתות, אבל זה לא רק העניין, היה גם הרבה עניין של סמים. וזה גם היה פחד בשנות ה-80 מהנוער והסמים, אתה יודע, שותים חשיש, ומה הם עושים שם? זה חלק מהעניין, זה מדיטציה וחשיש וזה. דברים שהיום אנשים עושים, וזה לא נראה לאף אחד דבר משונה במיוחד. אז כאמור, תופעת הכתות קיבלה תשומת לב ציבורית, ספציפית על זה אנחנו מתמקדים היום, בעקבות קאט של רינה שני. עכשיו, בוא נדבר על רינה שני. רינה שני הייתה משוררת מהבוהמה, מנדי, גם דבר די מפחיד אז. היא נולדה בחדרה
באלף... סוגריים, בוהמה לא הייתה מושא להערצה?
אני חושבת שזה היה מושא להערצה, אבל גם לפחד, כי הם עשו שם, אני לא יודעת אם קראו לזה, הם ישנו סמים, בטח לא קראו לזה, עשו סמים עדיין. אבל היה שם סמים, וכל אחד שכב עם כל אחד.
כן, היה שם גם חיי אישות. הזה,
היה, סליחה, היה חיי אישות. אוקיי, אני אלמד בסוף איך מדברים. אז אוקיי, אז בוא נגיד על רינה שני, הייתה משוררת, אשת בוהמה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, נגיד עליה שהיא נולדה בחדרה ב-1937, היא הייתה קצינה בצבא, היא למדה באוניברסיטה העברית, לשונות רומניות. בשנות ה-60 היא הפכה לדמות בולטת בבוהמה התל אביבית. מה זה אומר דמות בולטת בבוהמה? היא ישבה בקסית. אוקיי, היא עבדה על השירים שלה עם לאה גולדברג, זאת אומרת, היא זכתה גם לאיזה תשומת לב כמשוררת מאוד חשובה. היא הייתה בת זוג של כל מיני אנשים כמו ינקלה רוטבליט ודורי בן זאב, גרה ביפו, ובשנות ה-70 ותחילת ה-80 התכנסו סביבה אנשים שראו בה... מורה רוחנית, נקרא לזה.
אז רגע, היא התחילה כמשוררת, אולי בוהמית וזה, אבל משוררת.
זה יכול להיות, אתה יודע, שבמקביל...
לא, ולאט לאט זה נשמע שהיא בנתה את
ה... הפך להיות, הדבר הזה הפך להיות מורה רוחנית. הייתה לה איזה מין תורה שנשענה על כתבים פסיכולוגיים ופילוסופיים של יונג ופרויד ואריך פרום. והיה שם מורבבת בפנים, היה קבלה, יש איזה תמונות שלה שראיתי בארכיון, שהיא יושבת עם ספר הזוהר, אמונות מהמזרח, סמים, כמובן. אז עמנואל רוזן היה אז עיתונאי מעריב בן 22, הוא הסתנן לקבוצה שלה, כי אנחנו בקטע של תחקירים עד היום, מסתננים לקבוצות, וחשף מבפנים מה קורה שם, בעיתונות קראו לקאט הזאת, ושים לב שזה בעיתונות קראו לקאט הזאת, אני לא יודעת אם רינה שני קרא לזה ככה, אין לי מושג, בעיתונות קראו לזה אצבע האלוהים, שני שימו אותה שהיא סיטה ילדים נגד ההורים שלהם, דרדרה אותם לסמים, היא עצרו אותה גם בעניין הזה, כי עשו לה, נכנסו אליה הביתה, מצאו סמים, אז עצרו, ואז לא היה נהוג כמו היום, יש עניין כזה של שימוש אישי וזה, זה לא, לא היה. והיא הפכה להיות דמות מאוד שנויה במחלוקת, בספירה הציבורית. אפשר להגיד שקצת רדפו אותה, גם העיתונות וגם המשטרה.
את בצד שלה בגדול.
אני אגיד לך משהו, אני זוכרת את הדבר הזה כילדה.
היא בעד כתות!
אני בעד כתות. מה בסך הכל קרה כאן?
טוב שיש פה גם מבוגר אחראי.
מה בסך הכל קרה כאן? הם הלכו אליה, הם עשו מדיטציה, איך אתם אומרים? קיימו חיי אישות. אחד עם השני.
זה לא כל כך חיי אישות, זה חיי...
אישים, חיי אישים.
אישים ואישות.
אישות. עשו סמים. בסדר, לא הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות בחיים.
זה מה שהיה? אולי היה עוד דברים.
תראה, בוא נשמע קודם ואחרי זה.
כן, אז הסיפור הזה באמת התפוצץ כשאחד מחברי הקאט, צעיר מסדה בוקר,
ירה בעצמו.
תשומת הלב הציבורית לנושא התעוררה באחרונה לאחר התאבדותו של חבר מכת מתוצרת הארץ, הכת של רינה שני, לאחר שגויס למרות רצונו. הכיתות המיסטיות הן סכנה לנוער, אומרת חברת הכנסת מרים גלזר טאסה, יושבת ראש הוועדה הבין משרדית, הבודקת את התופעה הזאת בישראל.
אני בראש ובראשונה מציינת את העיקור של האינטלקט, והייתי אומרת גם הדברת הרצון הפרטי של האדם, ומתוך כך משתמע בעצם אי מתן אפשרות לבחירה חופשית. ואז בעצם הכל פתוח, הדרך פתוחה לתורות הקאט, למנהיגי הקאט, לעשות בחסידים שלהם כברצונם.
טוב, אני רוצה להגיד משהו, כי אנחנו צוחקים הרבה, וזה הסיפור הזה של בן אדם שמתאבד, זה לא מצחיק כמובן. ואם מישהו שומע אותנו והוא נמצא באיזה מצוקה, אז הוא מוזמן לפנות לקווים, זה לא מצחיק בכלל. אבל אנחנו מדברים, זה תוכנית טיולית כמובן, ואנחנו מדברים על זה כמו שאנחנו מדברים על זה. אני רוצה להתייחס קודם כל לעניין הזה ששמענו את חברת הכנסת מרים טאסה גלזר, שזה תמיד אני מרגישה איזה מין דש כזה מילדותי, כי היא הייתה דמות מאוד מאוד חשובה בילדותי.
כן, ספרי לי עליה קצת, כי אני מבין
היא למשל זאת שקראה ליונה וולך בהמה מיוחמת על שיר שבו יונה וולך, אין מה לעשות, היא מלפפת את התפילין סביב גופו. יונה וולך לא הייתה דתייה בשום צורה. מרים טאסה גלזר הייתה, אם אני זוכרת נכון, חברת מפלגת העבודה בכלל, הייתה אישה, אתה יודע, מן האישות.
זה לא נבע מאיזשהו פגיע דתי.
לא, לא, לא. היא יכול להיות שהיא לא אהבה משוררות, אני לא יודעת. בכל אופן, אוקיי, הם היו אנשים פורצי דרך, והיא הייתה שומרנית, אוקיי, אז היא לא אהבה את הדבר הזה.
אתה מצקצקת במקצוע.
היא צקצקה במקצוע, אבל אני רוצה להגיד משהו בהמשך למה שסיפרתי מקודם, לשנות ה-80, את הבעלה הזאת מכתות. הייתה בדיוק את אותה בעלה, אז אני זוכרת את זה, מחזרה בתשובה. זה היה בדיוק אותו דבר. הרעיון הזה, שאנשים, אני ממש זוכרת את זה, הם הולכים לאן? לאור שמח, לישיבת אור שמח בירושלים, והם בורחים מההורים שלהם, כי חזרה בתשובה אז היה שווה לניתוק קשר עם ההורים.
לא, לא, אני קראתי מה את עושה פה, אבל...
אני לא עושה פה שום דבר, זה באמת היה זה.
לא, 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 היא מנסה להעביר אותי לצד שלה בעניין של הכתות, אז היא אומרת לי, אם אתה תתנגד לכתות, תדע לך שאותם אנשים שהתנגדו,
אתה באותה משבצת,
אתה גם מתנגד לחזרה בתשובה.
אני חושבת שזה היה איזה מין עניין דווקא תופעה, תראה, אני מניחה שגם דתיים מתנגדים לכתות, דתיים יהודים, נוצרים או מוסלמים, כן, כמובן.
ברור.
אבל החרדה אז, והוועדה הזאת שהוקמה בכנסת לבדיקת הכתות וכל הדבר הזה, זה היה איזו חרדה חילונית,
אוקיי.
מכל דבר שהוא דת סלש קאט. והיא
כן.
הייתה גם בכל הנוגע לחזרה בתשובה. אל תלך לי לאור שמח עכשיו.
בדיוק,
יש
באמת.
יש עוד ישיבת אור באמת, שמח בירושלים? אגב, זה קיים? עכשיו אנחנו לא מפחדים מזה, אנחנו אוהבים אתכם עכשיו.
כן, חמודים. נחמד.
אני חושבת שהיה איזה תהליך של ניסיון להשתחרר מהאתוס הציוני בעצם. אז כל אחד ניסה לשחרר אותו בדרך שלו. על מה התלוננו על רינה שני בעצם? היא לוקחת הילדים הקטנים שלנו, זה כל מיני נערים או בחורים צעירים, שהיא הייתה פציפיסטית, אז הם לא רצו ללכת לצבא, אוי ואבוי, כן? מה זה הדבר הזה? סמים כמובן זה נורא. יש את העניין הזה גם שהיא הייתה אישה. עכשיו, כשיש קאט ויש גורו, עוד אפשר אולי לסבול את זה, אבל גורו אישה שלוקחת בחורים ל-20 וגם שוכבת איתם, את זה אנחנו לא נסבול יותר. אז הם יצאו נגדה בכל הכוח. אין הרבה הקלטות של רינה שני שמדברת בקולה, אבל יש לנו אחת כזאת, בוא נשמע.
הקאט המסוכנת ביותר בארץ, לפי דעתה של חברת הכנסת מרים גלזר טאסה, היא אצבע אלוהים שמנהיגתה היא רינה שני. הסיבה, רינה שני מטיפה בגלוי לאישון סמים. בידינו קטעי ראיון שהעניקה שני לפני מספר חודשים לכתבינו גבי זוהר. נסתפק בקטעים קצרים, המדגימים אולי משהו מאישיותה ודרך הדיבור המיוחדת שלה.
בגלל שאני כולי רגש ואהבה, אני מלאת אהבה, זה מאהבת אלוהים, מאז אני, גם קודם הייתה בי, מאהבה עבדתי איתה, קיבלתי את הריאקציות שלהם והמשכתי לאהוב אותם, והם היו אומרים, איך את אוהבת אותנו, ואני אוהבת, ככה אני מרגישה, אלוהים עשה אותי ככה.
טוב, זה נשמע כמו חיקוי, זה נשמע ארץ נהדרת קצת, לא?
קצת, וקצת כאילו נראה לי שהקלטה קצת העבירה אותך קצת, כאילו זה קצת פתאום נשמע לך קצת ווירד.
לא, תשמע, אני לא אצט הצטרפתי מעולם לקאט, זה לא שאני חשודה, אני לא אוהבת את ההיסטריה סביב זה.
גם.
אבל יכול להיות שאם הבת שלי הייתה הולכת לקאט של רינה שני, הייתי נכנסת לשם עם אותה תמקלע שלי.
באמת, אמרתי שאין לי בעיה, אבל לא הבת שלי, באמת.
בדיוק, לא הבת שלי.
הילדים של אנשים אחרים, אין לי שום בעיה, שילכו לאן שהם רוצים. למה היסטריה, למה?
ליברלית, עד הבית.
אבל הבת שלי, באמת.
טוב. אבל רינה שני נשמעת, בוא נגיד קצת, אוקיי, נגיד במסטולית טיפה.
כן.
אני אומרת את זה בצורה הכי מעודדת שאפשר.
אני רוצה עכשיו, סליחה, באמת להעמיד דברים על דיוקם ולדבר על זה, כי זה מאוד מאוד חמור, ואת יודעת, אני בדי ג'וב שלי מגיש תוכנית אקטואליה בכאן מורשת, ועסקנו הרבה בקהילת ברלנד. הרב ברלנד, אני אומר הרב רק כי ככה הוא מוכר ושהבינו על מי אני מדבר, לא כי אני חושב שהוא רב, ובהקשר, זה צף עכשיו שוב בעקבות פרשות הרצח, ובשאלה האם זאת קאט, התייחסנו גם לזה.
נו, מה אומרים?
אבל רגע, עזבי, הדיון זה לא ברלנד, אבל אני כן רוצה לומר שזה שאין איזושהי הגדרת קסם למה זה קאט ומה זה לא קאט, לא אומר שאין הבדל בין קאט, לבין קהילה שהיא בתחום הלגיטימיות. גם אם קצת קשה לנו להגדיר את זה במילים. זאת אומרת, כולנו יודעים שלא יודע מה, קהילת ישיבת פונוביץ' ובוגריה איננה קאט, כן? או, או, או לא יודע מה, חוג ליוגה במרכז תל אביב איננו קאט. כולנו יודעים, בלי הגדרות, וכולנו יודעים שגואל רצון זו הייתה קאט.
כן.
נקודה. עכשיו, אז אני לא אומר, יש חשיבות לניסוח, וצריך לשבת כדי להבדיל, בעיקר אגב כדי שנדע עוד לפני שזה מתפוצץ, מה זה קאט, אנחנו צריכים הגדרות. ואגב, ישנם. הם לא מולי, אבל בזמנו שוחחנו הרבה עם נשים ואנשים מהמרכז לנפגעי קטות, שמטפלים בזה.
נכון, אני נכנסתי לזה לפני התוכנית לראות ההגדרות שלהם, ואין איזה הגדרה אחת גורפת. זה מגדיר את זה ככה וזה ככה. יש תמיד את העניין הזה של הרצון החופשי, יש את העניין שהם קטנים, יש את העניין שאתה מכפיף את עצמך לגורו, לא באותו מובן שאתה מכפיף את עצמך לרב ושומע להצעתו, במובנים אחרים לגמרי שהוא, אתה יודע, כמו החבר'ה האלה שנסו לגואטמלה, אפשר להגיד עליהם שהם קאט, נכון?
כן.
רק שהם, כאילו הם חרדים, אבל זה מין קאט כזאת של...
מי? לב טהור?
לב טהור, כן.
אמא של הכתוב.
יפה. אז בסדר, אז אנחנו...
אבל קוראים שם דברים נוראים באמת.
בוא נגיד לך משהו על זה. אני חושבת ש... אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על קאט.
בדיוק.
הניתוק של הקשר עם המשפחה, למשל, זה תביעה שטובים, הדברים הזויים האלה של לשכב עם, סליחה, לנהל חיי אישות עם הגורו, הכסף שלך מוכפף לגורו, אנחנו יודעים על מה מדובר פה.
בדיוק.
נכון? אני מסכימה איתך עם הדבר הזה, וזה נורא. וכן, הייתי מחלצת את הבת שלי שם מכוח, עם הליקופטר.
כן. אבל...
עם סיירת מטכ"ל.
טוב. חלק ממה שמעניין פה באמת, זה מה שאת אומרת כל הזמן, זה לא רק הפעילות של הכתות, אלא באמת האופן שבו אנשים אז בשנות ה-80 דיברו על כתות, ועל השאלה מה בעצם הופך קאט לקאט. האם חייבים שיש שם סמים, מיסטיקה, צריך גורו, מה זה קאט בעצם? אז הנה דוקטור בנימין בית הלך מאוניברסיטת חיפה, שהתמחה בפסיכולוגיה של כתות מיסטיות, מתוך אותה כתבה שנת 83.
יש כאן בעצם... תופעה שהיא חלק מאיזושהי מהפכה אולי אפילו בתרבות שלנו, או מיני מהפכה אפשר לומר, כאשר מספרים די משמעותיים של בני אדם מתעסקים בכל מיני דברים מיסטיים ואזוטריים. ואני הייתי מזכיר עוד כמה תופעות בהקשר הזה, את הנהייה אחרי כל מיני תופעות מגיות ואזוטריות כמו אסטרולוגיה.
טוב, אז אסטרולוגיה זה קאט, אנחנו כמובן לא יכולים לקבל את הדבר הזה, אבל זה חלק מהדבר הזה שאז אנשים נורא נורא פחדו מכל משהו קצת מאגי, קצת מיסטי, קצת...
כן.
אז זהו, פחדו. בסדר, מה היה יכול היום לחשב לקאט? יש אנשים שרואים את הביביזם כקאט. זה היום...
לא, זה ברור שזה לא קאט.
נכון, אבל אם זה היה, היינו עכשיו בשנות ה-80 עם המחשבות של אז,
אוקיי, אז יכול להיות שהיו... אוקיי, יש אנשים שגם היו רואים, לא יודע, זורי שמאל מסוימים, שמה, אתה יודע, פוליטיקלי קורית גם כקאט.
ברור, בשמאל יש, זאת אומרת, השמאל יש אנשים שמעריצים אותם, וזה קטי.
לא, זה מעבר לאנשים, סתם, מה מותר לומר, מה אסור לומר, איך מותר להתבטא, מה ראוי, מה ראוי לחשוב אפילו, הרי, איך אתה בכלל
מעז... סתכלת בני ציפר, שנהיה חבר של בנימין נתניהו, ואנחנו הוצאנו אותו מחוץ לגדר.
כן,
אני אגיד כחילונית, גמורה, אל תוותרו על החופש שלכם פשוט, בשביל אף אחד. זה הכל. אתם אנשים חופשיים. אל תמסרו את זה לאף אחד.
בוודאי, ומתוך חופשיות מוחלטת, תבחרו בדת.
כמובן. אז אם אנחנו הולכים על הדבר הזה, אני אומרת, תבחרו אולי בשירה. רינה שני הייתה משוררת, הייתה לנו לשכוח את זה, ויש לי פה שיר שלה, ואני אקרא לך שיר. בסדר, מנדי?
יאללה.
וירקו על פניי ורמסו את עיניי, ותלשו את פעימת ליבי, אמי ואבי, אמי ואבי. עכשיו אני הולכת ברחוב, מלטפת עניים זרים. אני חושבת על רינה שני, שהיא בעיקר מאוד מאוד סבלה. ככה אני מתרשמת.
זה א' שירי מאוד מאוד יפה וכואב. רק נאמר שמבחינת הודעה ציבורית היא לא כל כך נסחורה בכלל, לא לטוב ולא לרע, אבל באופן... אולי תמוע ואולי לא, בעיר חדרה יש עולם תרבות אחד, העיר שבה היא נולדה, שקרוי על שמה.
שזה מדהים.
כן.
זה משונה ביותר, יצא גם ספר לאחרונה עם מבחר השירים שלה, מנסים להחזיר אותה לתודעה כמשוררת, כי זה מה שהיא הייתה.
היא סיימה את חיה באופן מאוד מאוד טרגי שם באודו, מסתבר שהמלווים שלה גם הייתה חולה והם לא בדיוק טיפלו בה.
לא היה איך לטפל שם ולא היה איך להביא אותה לבית חולים, וכנראה היה לה צהבת, טוב. זה מה שקרה.
כן.
להתקדם.
יהי זכרה ברוך, אפשר לומר. בהחלט,
בהחלט.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
טוב, מאיה. הלו, חלק מהקונספט שאנחנו מגישים יחד, זה גם כמובן חילוני דתי, אבל גם את הקטע הזה שצעיר וצעיר קצת יותר.
תודה, אתה מאוד נדיב.
ולמה אני פתאום חושף ככה את מאחורי הקלעים ולפני הקלעים, כי זה אמור להיות טבעי, למה שאני יבינו את הקונספט, כי ממש עכשיו אנחנו הולכים לדבר על משהו שאת זוכרת בטח מאוד מאוד טוב, ואני לא זוכר בכלל, כי זה בדיוק בזמן שנולדתי שנתיים אחרי גיל שנתיים, שנת 90, נפילת חומת ברלין. ספרי לי רגע מה.
תשמע, אני ממש זוכרת את הדבר הזה, בטלוויזיה כמובן, זה היה דבר מאוד מאוד מרגש. עכשיו, אוקיי, אני הייתי נערה, אז כנערה אין לך עדיין את פרספקטיבה. את יודעת שיש חומת ברלין, את יודעת מה זה המלחמה הקרה כמובן, את יודעת מי זה רייגן ומי זה... את מכירה את כל הדבר הזה, אבל אולי בגלל שהייתי, אולי הייתי עלה קצת טיפשה, אבל מבחינתי חומת ברלין זה כמו איזה כוח טבע כזה. יש חומה ובנו שם, ויש חומה ויש ברלין המערבית וברלין המזרחית. הרעיון שמישהו מוריד את החומה, אזרחים, ואתה רואה את זה בטלוויזיה, צמרמורת, אני זוכרת את זה, זה היה דבר מצמרר, זה היה מרגש, זה היה לא יאמן שיכול להיות, זה קריאת ים סוף. בונה, מה זה? אפשר לעבור. זה מה שזה היה, מבחינתי כנערה, ריגוש, ממש.
וואי, 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 מעניין. טוב, באמת ברלין היום כולה היא חלק מהמערב, למרות ההיסטוריה לא בכלל שלה, אבל עד סוף שנות ה-80, היא הייתה עיר מחולקת ומבוצרת, ובלבה חומה, כדברי השיר, באורך 155 קילומטר,
לא
החומה יאמן, הזאת.
חומה באמצע העיר. חומת ברלין הוקמה בשנת 1961, היא חילקה את ברלין שאנחנו מכירים היום, לברלין המזרחית, שבשליטת גרמניה המזרחית, כלומר, שליטת ברית המועצות, ששלטה בגרמניה המזרחית, ולברלין המערבית, שהייתה בשליטת בריטניה, צרפת וארצות הברית. זה כמובן, אנחנו מדברים על מה שקרה בעקבות מלחמת העולם השנייה. גרמניה קיבלה עונש ממדינות העולם, שהיו צריכות להשגיח עליה, כדי שהיא לא תעשה שוב את המעשים כן. הקשים שהיא עשתה.
החומה הייתה אמורה למנוע את המעבר של מהגרים ממזרח גרמניה למערב גרמניה. כן, אגב, לא ממש הפוך, כי הפוך לא היה צריך. לא נראה לי שאנשים ממערב גרמניה ניסו להגיע למזרח גרמניה.
להיות במזרח גרמניה לא היה קל.
לא היה להיט.
עם השטאזי, כן.
ומה שההגירה הזאת ממזרח גרמניה למערב, אם היא הייתה עדיין באמת מתרחשת, ללא החומה הייתה יכולה למוטט כלכלית את מזרח גרמניה. דבר ראשון, לפני שאנחנו מדברים על נפילת החומה, בואי שנייה נבין ונשמע מה קרה בחומה. אז דווקא נלך רחוק יותר, שנה אחרי הקמת החומה, 1962, הנה דיווח על חומת ברלין.
מחר יציינו משני עברי מסך הברזל, סמל ותאריך הבולטים בתולדות המלחמה הקרה הנטושה בזירת ברלין, מאז נסתיימה שם המלחמה החמה האחרונה. ב-13 באוגוסט 1961 ניתקו פועלים מזרח גרמניים את הכבישים ונתיבי הרכבות המוליכים בין שני חלקי ברלין. פועלים מזרח גרמניים אחרים עסקו אותה שעה בהצבת חומה בשער ברנדנבורג ולאורך הגבול בין מזרחה ומערבה של העיר. חומת אולבריכט, כפי שכונתה על שם ראש ממשלת מזרח גרמניה, הפכה את מסך הברזל ממושג לעובדה מוחשית. דווקא המחשתו של המושג באבן ובתיל היא שעוררה את זעמה של גרמניה המערבית.
טוב, דבר שאני אומר פה נקודה שעוד תשוב עלינו בהמשך, שיש כאן מושג מטפורי שהפך למושג מוחשי.
כן, מסך הברזל.
זה ילווה אותנו. לדעתי גם העובדה שהאירוע הזה זכור עד היום הוא בדיוק בגלל זה, כי יש פה מצב מדיני שהסתמל דרך משהו פיזי. אבל מה שמעניין זה דווקא העובדה שהחלוקה, צריך לומר, החלוקה בין מזרח ברלין למערב ברלין לא התחילה בהקמת החומה. זאת אומרת, כבר לפני זה הייתה פה עיר, שמצד אחד בשני חלקיה שלטו ממשלים שונים, אבל עדיין היא הייתה עיר, אנשים יכלו לעבור מצד לצד, ופתאום...
איזה דבר מפלצתי זה, לא? זה ממש, זה דבר, איזה מין רעיון מפלצתי זה? כאילו לקחת את המפה ועם סרגל, אתה פשוט מסמן באופן שרירותי איזה כן. קו, זה פשוט דבר נורא. קשה לתאר שבכלל דבר כזה היה, תאר על עצמך בתל אביב, פתאום נחליט... לעשות את תל אביב מזרח ותל אביב מערב, כן. נקים חומה על דיזינגוף. אגב, פתאום זה נראה לי רעיון לא רע, כי אני גרה במערב, אז הים שלנו, הים שלנו, וקחו אתם את עזריאלי, ותעזבו אותנו בשקט כבר, עם השטויות שלכם ויהיה מלא חנייה. טוב, חומת ברלין הפכה לעובדה מוגמרת, ולאורך השנים כבר הייתה השלמה. זה, ככה אני ראיתי את זה. שזה ברלין, ככה זה, יש חומה וזה מאלוהים. לא יודעת איזה מין מדינה הזאת שיכולה לשים בליבה חומה. נגיד בישראל, אבל מצד שני גם יש לנו חומה, שמנו בליבה חומה.
אבל זו לא הייתה מדינה אחת.
מה לא הייתה מדינה אחת?
זה פה ברית המועצות ושליטה אחרת.
אנשים לא יכלו להיפגש עם הקרובים שלהם, כמו שלפעמים קורה גם כאן, ולהמשיך את שגרת החיים שלהם. היו הרבה אנשים שניסו כמובן לברוח, היו כאלה שנכשלו, שמו שם, נורו למוות אנשים שניסו לברוח, זה דבר פשוט, היו שומרי חומה. בין 136 ל-200 אנשים ניסו לברוח ונורו למוות, שזה פשוט לא היה אמן, באמת.
על ידי מי? על ידי המזרחים, מזרח גרמניה.
כן. נכון, אמת לאמיתה.
לאורך השנים המתנגדים באמת לחומה קראו לה בשמות אחרים, חומת הבושה, חומת הקלון, מזרח גרמניה הייתה אז ענייה ביחס למערב גרמניה, או ביחס בכלל למדינות המערב, כמו כל הגוש הסובייטי דאז. בשנות ה-70 וה-80, עם עלייה של כל תרבות הפאנק ותרבות הנגד, אולי דיברת על זה גם, על כל החשש של המבוגרים מכל המהפכות האלה, אז כחלק מזה, גם דברים חיוביים, החלו יותר ויותר קולות לקרוא להפיל את החומה.
אין דבר שיותר משמח אותי מפאנק, אני חייבת להגיד לך, ומהרעיון שהייתה לו כזאת השפעה, שכן הייתה לו השפעה. תראה, אני לא תמימה, אז ברור שיש כאן עניינים פוליטיים גדולים, העולם, קפיטליזם, דברים כאלה. אבל בסוף היה גם, כן היה, היה את התרבות, את ההתנגדות.
בטח.
של הצעירים.
צריך לומר, החומה הייתה בעיה של כל ברלין, אבל היא הייתה יותר בעיה של מזרח ברלין מאשר מערב ברלין.
נכון.
כי שם...
אבל גם במערב אני חושבת...
הם רצו להיפגש עם אנשים מזרח.
נכון.
כן, אבל הם לא היו בכלא. מי שהיה בכלא זה היה מזרח ברלין. וכמובן שהם רצו... טוב, מאיה, תראה, אני רואה שהסיפור הזה של החומה מאוד מאוד מדכא אותך. לכן הרשי לי להקפיץ אותך לנובמבר 89, ממש לרגעי הנפילה שלה. אני בטוח שאם היית נערה בברלין,
כיף, גם הייתי נערה פה, וזה היה פשוט דבר מלבב. לאורך שנת 89, הייתה תסיסה אזרחית של תושבי מזרח גרמניה, והיא הלכה והחריפה, והמשטר הקומוניסטי בעצם כבר איבד את השליטה על ההפגנות ועל ההתנגדות. אלפי, ואולי עשרות אלפי אנשים החלו לטבוע לחומה ולחצות אותה, והפוליט בירו, שזה היה מין משטרה שבק של המפלגה הקומוניסטית, פשוט החליט לאפשר לכולם לחצות ללא היתרים. בוא נשמע את הדיווח של דוד ויצטו מצערי אותו יום היסטורי, 9 בנובמבר 1989.
קודם לכן, אחרי הצהריים, יצאו מנהיגי האופוזיציה במזרח גרמניה, הפורום החדש אל העיתונאים. פלוגות פלוגות של עיתונאים מכל העולם מציפות עכשיו את מזרח גרמניה. הפורום החדש עדיין לא מפלגה, וחבריו אומרים כאן לעיתונאים, איננו מפלגה, אנחנו תנועה ובזרמים שונים. אבל היום נרשם הארגון הזה שאין לו אידיאולוגיה משלו, אלא דרישה אחת, פורום. היינו יכולת לשבת, לדבר, לפתוח את הוויכוח הפוליטי במזרח גרמניה לגופים אחרים, לא קומוניסטים. היום לראשונה זכה להישג הראשון לגיטימיות.
זהו, שנפילת החומה גם יכלה קצת בסוג של לעזור באיזשהו מקום לגוש הקומוניסטי שם, לפחות של גרמניה, כי הם זכו לאיזושהי לגיטימיות, אבל זה מאוד מהר אגב התמסמס, וטוב שכך. בכל מקרה, ויצטום ממשיך בדיווח, הוא מספר על פגישה בין שני הנשיאים של שתי הגרמניות, הוא מתאר את המפגש כמו דייט.
ואנחנו חוזרים לחדשות הערב, תמונות סמליות ממזרח גרמניה. בתוך הבניין הזה, בניין השלטון בברלין המזרחית, פגישה בין שני מנהיגים גרמניים. יוהנס ראו, איש הסוציאל דמוקרטי ממערב, ממדינת נורדריין וסטפליה, פוגש את אגון קרנץ, המנהיג של מזרח גרמניה. קרנץ מנסה להרחיב את חיוכיו ככל האפשר. כמות כזאת של חיוכים בין שתי הגרמניות, גם זה חיזיון חדש. והפעם זה רציני. שתי הגרמניות אכן מתקרבות. החומה כבר אינה מפרידה ביניהן. לרבים בגרמניה ומחוץ לה נראים החיבוקים האלה סמליים. יש כאן גם מבוכה, איש אינו יודע כיצד ייראו הדברים מחר, אבל סמל גם לשלב קריטי בתהליך שאולי יביא לאיחוד של שתי הגרמניות, תהליך שישנה את מפת אירופה.
טוב, כמובן שהיה איחוד, וכמובן שהאיחוד הזה לא היה בין הגוש לבין הגוש, אלא גרמניה כולה היום היא חלק, אולי חלק מרכזי מאוד, אולי ממנהיגות
העולם.
במערב.
נכון. טוב, אני רוצה רגע שנשמע את מהדורת החדשות של מבט, שעה אחרי נפילת החומה. אני יודעת בוודאות שאני ראיתי את מהדורת החדשות הזאת בזמן אמיתי. דניאל פאר מגיש את החדשות.
אני תמיד את מה, יש שקה קטנה.
לא כזאת קטנה, הייתי בת 18 או משהו כזה.
מתרגשת.
בוא נשמע.
ערב טוב ושלום רב. גרמניה המזרחית הודיעה לפני שעה קלה כי אזרחיה המבקשים לעבור לגרמניה המערבית יכולים לחצות את הגבול ישירות בנקודת הגבול בין שני חלקי גרמניה. הישג גדול לאחים המוסלמים ותומכיהם בבחירות בירדן, כשליש מן המושבים בפרלמנט החדש. צהל אחד היום בשכם, חמישה מחבלים מבוקשים ומחבל שישי נהרג במהלך המצות.
אז תראה, מה זה בעצם חדשות? קורה דבר היסטורי מטורף, דניאל פאר אומר שורה, החומה נפלה, ועובר מיד לדבר על האחים המוסלמים והבחירות בירדן, כאילו אנחנו בכלל באיזה כרוניקה, כלומר, אתה רוצה לקפוץ
מהכיסא. אבל זה מלמד אותנו מאוד על באמת על מה שנותן לנו פרספקטיבה, יכול להיות היום שאנחנו מדברים על כל מיני דברים שהם היסטוריים, ולא מייחסים אליהם משמעות, כמו שאז. עכשיו, למה האירוע הזה כל כך אז דובר, ולדעתי למה הוא זכור? אני פחות יכול לומר מהזווית שלי כמישהו שלא זוכר איזה בשעת ההתרחשות, אלא באמת ממרחק הזמן. יש כל דבר שהוא מחבר הוואי כללי, הוואי מטאפורי, מלחמת רעיונות, לאיזשהו חפץ, למשהו מאוד מאוד פיזי, זה משהו שהוא מאוד מאוד זכור לנו. קחי למשל באמת את הפיגוע במגדלי התאומים. נרגו שם אלפי איש. עכשיו, לו הפיגוע הזה היה, לא יודע, איזושהי פצצה, איזושהי תחנת רכבת
אם המגדל היה נופל, איך שהם היו הורגים את אותו כמות האנשים, אבל מגדלי התאומים לא היו נופלים לגמרי, אתה אומר?
יותר מזה, לא, אם זה נגיד היה משהו בסאבווי שם, איזה פצצה והורגים את האנשים, זה לא היה אותו דבר. פה היה מגדלי התאומים, זה הזה של המערב,
זה סימבול, אבל אני חייבת להגיד לך ש...
ואותו דבר החומה, זה כאילו המלחמה הקרה, הכלא הזה שהיה, בום, נופל.
כמה וכמה וכמה שנים לאחר מכן, כשנסעתי לברלין, הסתובבתי שם באיזה שוק, לא זוכרת, היה שם בתוך סקיות קטנות, מכרו חלקים, אולי עדיין הם עושים את זה, חלקים מחומת ברלין, שברור לך שזה לא באמת חלקים מחומת ברלין, אוקיי, אבל לא אכפת לך, אני קניתי אחד, זה לא עלה הרבה, זה עלה יורו, או לא יודעת מה, אבל זה היה מין דבר סימבולי כזה, שלא אכפת לי אם זה לא באמת. יש לי את ה... באופן סימבולי, זה חלק מהחומה, הם כבר עשו מזה מרקטינג, הם כבר היו מערב לגמרי.
או, זהו, זה הנפילה הרעיונית, לקחנו את החומה שלכם הקומוניסטים, ואנחנו עושים מזה כסף. לגמרי, 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 לגמרי.
בוא נשמע את השידור מהיום אחרי, שאולי שם התלהבו קצת יותר מזה, שהם נמצאים, אולי לקח להם איזה יממה להבין, שהם פשוט ברגע היסטורי ודרמטי, וצריך לעצור רגע ולהשתהות בו.
בכל פינה בעיר אפשר לראות היום מחזות כאלה. תושבי מזרח ברלין בכלי הרכב שלהם זורמים למערב. מזרח גרמנים מחפשים היום את דרכם לראשונה בברלין המערבית. אנחנו ברחוב אינוולידן, אחד ממעברי הגבול בין מזרח למערב. וכל האלפים האלה, תושבי מזרח גרמניה, חיכו ליום הזה 28 שנים. שער ברנדנבורג הוא הסמל לחומת ברלין. כאן נערכה היום מסיבה עממית מאולתרת שכמוה לא זוכרים כאן. בעצם חגגו כאן הכל את נפילתה של החומה. הסמל הסנו ביותר בגרמניה. כל מי שיכול מטפס על החומה להציץ לצד השני, וגם שם המחזה דומה לגמרי.
טוב, זה היה מתוך יומן השבוע, כתבה של יגאל רום, שנת 89. יגאל רום היה כתבנו בברלין, אז כמובן הוא מביא צבע, זה מה שנקרא צבע, מה קורה שם, וגם מה באמת, אתה יודע, זה לא רק שורה בכרוניקה, זה אירוע מטורף בחיי העיר ובחיי
כן,
העולם.
חיי העולם לגמרי.
נכון.
תראי, אגב, בכלל הנפילה של הגוש הסובייטי לופתה בהרבה נפילה של דברים. חומת ברלין היא הכי מוכרת, אבל יש סדרה, אפשר גם לראות ביוטיוב, סרטונים של הפלה של פסלי לנין ופסלי סטלין בכל רחבי ברית המועצות, בכל עיר נידחת בברית המועצות היה פסל של לנין ושל סטלין.
נכון, יש גם את הקטע הזה של לנתץ פסלים.
מה זה?
כן.
יש, תקשיבי, תעשי
צ'אוצ'סקו כזה.
מה זה? זה, הרי שם היה ברית המועצות אהבה פסלים מאוד, פסלי אבן כאלה, זה לא רק תמונות, אתה יודעת, באיראן יש רק תמונות על פוסטר. פסלים, פסלים, וכדי להפיל אותם צריכים מלא חבלים ומלא אנשים.
כוח,
כן. כן, זה פשוט מדהים כל העניין הזה.
בטח זה כיף לנתץ פסלים קצת פה ושם.
למישהו שאתה שונא?
חלום.
עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. העורך הוא אלעד ברנוי, כפיים, הפקה ותחקיר טל ניסן, והטכנאי הוא מיכאל אולשוון. איפה אפשר להזין לנו, מאיה?
אפשר להזין לנו איפה שאתה רוצה, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם אפשר גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים, כי חלק ממה שישמענו זה לא מרדיו, זה מטלוויזיה. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. אנחנו נתראה בפרק הבא,
בטח,
על בטוח.
בטח.
תודה רבה לך, מנדי גרוזמן.
תודה, מה יעשה לה?
להתראות.
זינוק לאתמול.